כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 26 באפריל 2021 והיום בעולם. יום נוסף של CA תחלואה, 354 אלף נדבקים חדשים ביממה החולפת בהודו, יותר מ-2800 מתים ביממה. אפילו שורפי הגופות נותרו ללא ציוד מתאים להמשך העבודה. לא ראיתי דבר כזה מעולם, אני לא יכול להאמין שאנחנו בניו דלהי בירתה של הודו. לאנשים אין חמצן והם מתים כמו חיות. מכון רוברט קוך מדווח כי ביממה האחרונה אותרו בגרמניה 12 אלף נדבקים חדשים ועוד כ-60 מקרי מוות. למרות התמותה הנמשכת, באירופה כבר מדברים על פתיחת התיירות. אזרחים אמריקנים שחוסנו באופן מלא יוכלו לטוס לבקר באירופה כבר בקיץ הקרוב. ביוון, שם חוסנו כבר כרבע מן התושבים, לא יכולים לחכות לפתיחה.
Είμαστε πολύ חרומני, γιατί έχουμε κρατήσεις, γιατί βλέπουμε να έρχεται κόσμος.
תיירים התחילו להזמין מקומות ואני שמחה לראות את זה אחרי חודשים של שקט, אומרת בעלת מלון. אני לא יכולה לחכות לראות אנשים. חג שמח לטורקמניסטן שחוגגת את יום כלב הרועים האסייתי, עוד יום מוזר בלוח השנה המוזר עוד יותר של המדינה הפוסט-סובייטית המסוגרת. אוסקר 2021.
And the Oscar goes to Nomadland.
Chloe Zhao, Nomadland.
And the Oscar for best actress goes to Frances McDormand, Nomadland.
הסרט הטוב ביותר הוא ארץ הנוודים בבימויה של קלוי ז'או. פרנסס מקדורמן זכתה בפרס לשחקנית הראשית הטובה ביותר על תפקידה בסרט ארץ הנוודים. אנטוני הופקינס זכה בפרס לשחקן הראשי הטוב ביותר על תפקידו בסרט האב. וגם... יהודה איש קריות והמשיח השחור זוכה בקטגוריית השיר הטוב ביותר מתוך סרט. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני קרן בר ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. 5 ימים ברציפות שהודו שוברת שיאים של הידבקות בקוביד-19. בגל השני של המגפה שמזעזע את המדינה ואת העולם, כמעט 353 אלף מקרים חדשים נרשמו רק היום בהודו, 2,812 חולים מתו, רובם בייסורים נוראיים בשל מחסור בחמצן. בתי החולים בהודו מלאים עד אפס מקום והחולים הם זועקים להספקת חמצן שהמלאי שלו כבר אוזל. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
המצב הקשה ביותר נצפה כעת בבירה ניו דלי, שנמצאת בסגר לפחות עד השלושה במאי. העיר אינה מייצרת את החמצן ותלויה מההספקות המגיעות מהשלטון המרכזי. ראש הממשלה נרנדרה מודי צייץ אתמול בטוויטר שממשלתו תקים 551 מפעלים לייצור חמצן בכל אזור ואזור, אך המומחים סבורים שהצעד הזה בא מאוחר מדי. הביקורת כלפי ראש הממשלה גברה בין בימים האחרונים על רקע המצב להמעיט בממדי המשבר הסניטרי. מודי דיבר אל האומה בפעם הראשונה בשבוע שעבר כשהמצב כבר יצא מכלל שליטה, וצילומי האוויר של שריפת גופות המונית ברחבי המדינה הכרידו את העולם כולו. תושבי הודו מנסים לרכוש חמצן בשוק השחור, מחירו זינק בשבועות האחרונים, אך כעת אזל המלאי גם שם.
The tragedy that's unfolding in India, firstly, before we even get to patients and intellectual property, is due to the gross incompetence of the ruling government. The government seems to have realized about 3 months ago, in January, what the population of India was. Now, as far as I know, the population...
הטרגדיה שמתרחשת כעת בהודו, עוד לפני שמדברים על החולים ועל קניין רוחני, היא תוצאה של אי כשירות נוראית של הממשלה. נראה שהממשלה גילתה לפני כ3 חודשים מהו גודל האוכלוסייה בהודו, ואומנם זה לא היה סוד לאיש, כולם ידעו זאת וגם הממשלה. אך היא החלה להזמין מנות חיסון בכמויות נמוכות מדי, ופשוט לא היה ביכולתה לבצע מסע חיסונים המוני בצורה מהירה ככל האפשר. ואפילו כשההזמנות נעשו, הממשלה פתחה את המשק מהר מדי, הסביר בריאיון לערוץ סקאי הבריטי אצ'ל פרבהקה, פעיל בריאות הציבור בהודו. לדבריו, ב-1 במאי יעמוד מספר זכאים לחיסון בהודו על כ-950 מיליון. פשוט אין לנו כמות כזאת של מנות, טען הפעיל ההודי. לדבריו, הסיבה העיקרית למחסור היא המונופוליות ששולטות על ייצור חיסונים בהודו, במיוחד החיסון של אוקספורד, אסטרזניקה. לטענת הפעיל ההודי, בריטניה נוהגת בצביעות כעת, כשהיא מציעה סיוע להודו בגל קורונה המחריד שפוקד את המדינה. הממלכה המאוחדת הבטיחה בראש ובראשונה לעצמה את מנות החיסון המיוצרות בשטח שלנו, במקום לשחרר את הקניין הרוחני על הטכנולוגיות הנחוצות, כדי לאפשר ייצור המוני של החיסונים למדינות המתפתחות, סבור הנציג ההודי. בריטניה, האיחוד האירופי וארצות הברית משגרות כעת סיוע חירום להודו, אך לפי שעה זה נראה מעט ומאוחר מדי.
We're sending out an emergency shipment of over 600 items of equipment. They're ventilators, oxygen concentrators, and the aim is to provide the support that the Indians need at their hour of need, really. If judging
אנו שולחים משלוח חירום של כ-600 יחידות ציוד, מדובר במכונות הנשמה ובמחוללי חמצן. המטרה היא לספק תמיכה להודים בשעת הצורך. יהיו עוד משלוחים בהמשך. הראשון יוצא היום, ואנו דנים עם רשויות הודו בכל מה שנחוץ להם כרגע. מדובר בחברים קרובים, שותפים חשובים, וגם בשיתוף בינלאומי שנחוץ כדי להתגבר על המגיפה העולמית. כך תיאר את הסיוע הבריטי שר החוץ של בריטניה דומיניק ראב. גם ממשלו של ג'ו ביידן בארצות הברית החליט על סיוע חירום להודו. האפידמיולוג אנטוני פאוצ'י דיבר על זה בשידור הערוץ ABC.
Right now, even as we speak, George, there's discussions about really ramping up what we can do on the ground, oxygen supplies, drugs, tests, PPE, as well as taking a look in the intermediate and long run.
אפילו בעת שאנו מדברים, יש דיונים על הגברת המאמץ בשטח, הספקת חמצן, תרופות, ערכות אבחון. מדברים גם על הטווח הארוך, איך לספק את החיסונים ולסייע להם לייצר את החיסונים בשטחם. שורה תחתונה, מה שקורה בהודו ובמדינות העניות נורא, ואנו מסוגלים לעשות יותר, סבור היועץ לענייני הבריאות של הבית הלבן. בארצות הברית עצמה דווח שיותר מ-200 מיליון אזרחים קיבלו את המנה הראשונה של החיסון, אך כ-8% מהמחוסנים לא באו לקבלת המנה השנייה. נודע גם שבקיץ הזה המחוסנים האמריקניים יוכלו לבוא לנפוש באירופה, כמובן אם עד אז המצב הסניטרי שם משתפר.
כן, והודו היא העבירה בקשה לישראל לקבל חמצן ותרופות בעקבות השתוללות הקורונה שם. בשלב הזה הבקשה עדיין נבחנת על ידי גורמי המקצוע ועדיין לא התקבלה ההחלטה. אנחנו מכאן לאירופה, הממלכה המאוחדת כמרקחה בעקבות אמירה חדשה ושעורייתית לכאורה של ראש הממשלה בוריס ג'ונסון. שלום לאנטוני הימין, כתבתנו באירופה.
שלום ערן.
מה טוענים שבוריס ג'ונסון אמר והאם הוא עלול לאבד את כיסאו?
כן, רן, אז באמת דרמה גדולה הבוקר בממלכה המאוחדת, וזאת בעקבות פרסום בדיילי מייל שטוען כי ראש הממשלה בוריס ג'ונסון אמר באוקטובר, תנו לגופות להיערם באלפיהן, אני מעדיף את זה על פני עוד סגר. לפי מקורות של הדיילי מייל, ג'ונסון אמר את הדברים במהלך התקף זעם באוקטובר, כאשר גל תחלואה קשה היכה בממלכה, ואחרי ששר בקבינט שלו בישר לו כי יש צורך בסגר שלישי, וכי הצבא יאלץ לסייע בשמירה על בתי החולים. כמובן שבדאונינג 10 מיירו להכיש את הדברים הבוקר וטענו כי מדובר בסך הכל בעוד שקר, או בשקר נוסף, אך מקורות בדיילי מייל טוענים כי הם שמעו את הדברים והם ממשיכים לעמוד על כך שהדברים האלה באמת נאמרו. אתה יכול לתאר לעצמך, איראן, שעיתונאים בבריטניה בשעות אלה בעצם רצים אחרי הזנב של עצמם לוודא, לבדוק האם יש הקלטה של הדברים הללו. במידה והקלטה כזאת אכן תימצא, כיסאו של ג'ונסון נמצא בסכנה של ממש.
ומבריטניה לאיטליה, שם ראש הממשלה התחיל בכמעט ניסוי, אפשר לומר, ועל אף שמבצע החיסונים נמצא יחסית עוד בתחילת הדרך, היום נכנסו לתוקף הקלות חדשות בארץ המגף.
נכון מאוד. הבוקר יחלו סוף סוף תושבי איטליה אחרי חודשים ארוכים לשוב לבתי הקפה ולמסעדות ולשתות את האספרסו שלהם במרפסת בשמש. זה קרה באמת אחרי שממשלת איטליה הפכה את רוב אזורי המדינה לצהובים והחלה להקל בהגבלות. ראש ממשלת איטליה החדש מריו דרגי נוקט סיכון מחושב, ואף שבאיטליה אנו רואים עדיין 300 מתים בממוצע בכל יום, מבצע החיסונים ככה לאט לאט מתחיל לצבור שם תאוצה, ולכן הגיע הזמן לדבריו להקלות. בואו נשמע.
We now see an end to the worst of this pandemic. Thanks to global cooperation, scientists have developed a number of effective vaccines that can save lives.
אנחנו רואים סוף סוף, סוף לחלק הגרוע ביותר של המגפה הזאת, בזכות שיתופי פעולה בינלאומיים, מדענים הצליחו לפתח כמה חיסונים יעילים שיכולים להציל חיים ומאפשרים לנו לחזור לחיים נורמליים. אך הצלחה זו לא יכולה להיות מקור לשעננות, הוא אומר, עלינו להיות שאפתניים יותר, עלינו להגדיל את המחקר והפיתוח כדי להילחם בווריאנטים חדשים, עלינו לחזק את מערכת הבריאות שלנו, עלינו להבטיח גישה שוויונית לאבחון, טיפול תרופתי וחיסונים, גם במדינות שבהן ההכנסה נמוכה. ובאמת ערן, מהסיבה הזאת, בתי קולנוע, אולמות קונצרטים ובריכות שחייה ייפתחו מחדש באיטליה בחודש יולי, אבל הבשורה האמיתית לאיטלקים כאמור היא פתיחת המסעדות, בתי הקפה והברים היום. עד היום הם היו רשאים לפעול במתכונת טייק-אווי והזמנות בלבד, ומהבוקר הם רשאים לשרת לקוחות שוב בשולחנות ואפילו בשעות הערב המוקדמות. לורנצו קמפניה, תושב אחד הכפרים הסמוכים לרומא, כל כך התרגש מן המאורע הזה, שעל הבוקר הוא עשה את דרכו לעיר העתיקה בבירה, כדי לשתות כוס קפה. בואו נשמע מה הוא אומר.
לא, אין לנו את זה איתנו,
אין
אנטוניה?
לנו את זה, אז אנחנו נצטרך לדמיין את ההתרגשות שלו, כי הוא היה מאוד מאוד נרגש לשתות את כוס הקפה שלו בעיר העתיקה ברומא.
ואת יודעת, גם אנחנו נהיה נרגשים יום אחד לשתות את כוס הקפה שלנו ברומא. אנחנו שומעים על כך שהאירופים פותחים את שעריהם לאזרחים האמריקנים שמחוסנים אפילו פחות מאיתנו. מתי אנחנו?
לאט לאט, לאט לאט. תראה, אני באמת חושבת שאם יכניסו את האמריקאים, יכניסו גם את הישראלים. אני פשוט עדיין בספק שהאישור הסופי שם נפל. אנחנו נחיה ונראה מה יהיה כאן בקיץ. כלומר, אנחנו באמת שומעים על יותר ויותר מדינות באירופה שככה לאט לאט ככה מקלות בהגבלות, אם זה באיטליה ואם זה בהונגריה ובבריטניה כמובן. אבל צריך לזכור שלמרות המראות שאנחנו רואים בישראל, אני ביקרתי רק לפני שבוע בארץ, זה עולם מקביל. מה שקורה בארץ, הפתיחה של המסעדות, הולכים ברחוב ומרגישים שאין דבר כזה קורונה ומעולם לא הייתה, זה לא מה שקורה באירופה. כלומר, גם עם ההקלות הללו, אירופה עדיין נמצאת עמוק בתוך המגפה, מצב התחלואה כאן עדיין קשה, אנחנו שומעים על עוד ועוד נדבקים, מבצע החיסונים מתנהל בעצלתיים, ולכן גם את ההקלות הללו צריך לקחת בערבון מוגבל, ואת כל ההבטחות על כניסה של תיירים בקיץ, אפשר להבטיח, אבל צריך לחכות ולראות.
אנטוניה, תודה.
תודה, רן.
אז מה קורה ביוון, מדינה אחת שאליה דווקא כן נוכל לצאת ולהגיע בקיץ הקרוב, אולי אפילו ממש בשבועות הקרובים? יוון, שם מתחילים בהקלות, למרות שהמצב במדינה עוד לא מזהיר במיוחד. שלום לכתבנו באתונה, ז'אן כהן.
שלום ורד. תראו, אני מסכים ב-100% עם אנטוניה מאיטליה. היא אמרה שזה גם ביוון אותו הדבר, אנחנו שומעים על ישראל כל זה, זה פשוט מרגיז בתושבים, למה בישראל כבר גמרו עם זה? למה לבוא לא יכולים לגמור עם זה? וכל מיני דברים כאלה, והמצב הוא באמת קשה, אין ספק. העניין הוא שהתחילו לאט לאט לפתוח דברים, אנחנו עדיין לא יכולים ללכת לשתות קפה ולשבת בשולחן, אלא רק במתכונת הטייקאווי, כמו באיטליה למשל, אבל אחרי השלישי במאי, ביום שראשון יש להם את זה הפסח האורתודוקסי, אז אחרי זה בשלישי למאי, הכל נפתח. כלומר, אנשים יכולים ללכת לשבת בשולחנות, אבל גם אז זה יהיה בעירבון מוגבל, כלומר, לא הרבה אנשים בתוך ה-50% של, של היכולת של החנות רק יהיה מלאה, ודברים כאלה. אבל דבר אחד הם עשו בשכל יווני, אני חייב להגיד. וזה שהם הבינו שהם צריכים תיירות, כי זה התעשייה הכבדה שלהם, זה התיירות. אז מה הם עשו? הם התחילו, ולפני חודש התחילו, חודש וחצי, לחסן את כל אנשי האיים, בעיקר האיים הפופולריים, אבל בצורה הוריזונטלית, את כולם, מילד קטן ועד קשיש.
או אולי. במילים אחרות, מי שהיום מחליט לנסוע לאי ביוון, הסיפור הזה יחסית בטוח, אולי בטוח כמו ישראל, פחות
נכון,
או יותר.
נכון, בדיוק. אז תבין, אומרים עכשיו, כל מי שיש לו, כל מי שרוצה לבוא לאיים, לבקר באיים היוונים, ומי לא רוצה, אפילו היוונים רוצים, אני אומר להם בזה שהם חיים, למרות שהם חיים פה, הם רוצים, אז יש להם עכשיו, הם יכולים לבוא בשקט, התיירים. למה? כי כולם מחוסנים, אבל ממש, זה פשוט, זה היה דבר, אני אגיד, אני אומר עוד פעם, זה היה דבר חכם מה שהם עשו, אין שום ספק. כל השאר לאט לאט.
ז'אן, המלצה אחת של יווני לישראלים, לאיזה אי לא מוכר כדאי להגיע?
אוקיי, זה תלוי מה שאתם רוצים, זה לא מוכר. קודם כל בואו נגיד דבר אחד, זה לא כמו שהיה לפני 50 שנה שהיו איים שיכולת להגיע אליהם כל כך מבודדים שלא היה אפילו חשמל. דבר כזה כבר אין בימים. אבל יש איים כאלה מבודדים, כן, מבודדים. קיסנוס, למשל. מה עוד? ממש לא ידועים, אתה אומר. יש ביונים, יש הרבה כאלה איים קטנים שהם לא ידועים. אני לא אומר את השמות שלהם, כי פשוט אף אחד לא יזכור מי המאזינים שלנו, כי זה Greek to them, זה יוונית בשבילם. אבל אם הם רוצים, הם יכולים לפתוח מפה, ולראות בים האיוני, שזה בזה של איטליה, איפה שאיטליה, הים, ושם יכולים לראות הרבה עם קטנים שפשוט אין להם הרבה תיירות, כמעט ואין להם בכלל תיירות, זה פשוט.
טוב, אנחנו נפנטז ואולי אפילו גם נגיע בחודש הבא או בעוד חודשיים לבקר אתכם שם ביוון, בתקווה באמת לחידוש מסיבי יותר של התיירות, ופתיחה שם גם של בתי העסק, החנויות, בתי הקפה. ז'אן כהן, כתבנו באתונה, תודה.
סליחה, אתה מתכוון גם לבוא, איראן? אז תגידי חודשיים לפני זה שאני אסתלק.
סגרנו. ז'אן כהן, כתבנו באתונה, תודה.
תודה.
אנחנו מכאן לעניין אחר לגמרי. בעיראק מנסים להתאושש מהאסון הכבד בבית החולים בדרום בגדד, בלילה שבין שבת לראשון. קרוב ל-100 בני אדם נספו בשריפה שפרצה שם בעקבות פיצוץ מחלי חמצן. ראש הממשלה פיטר שורה של בכירים בהם שר הבריאות והורה לחקור אותם. שלום לכתבנו לענייני ערבים רוי קייס. מיד יהיה איתנו רוי קייס.
כן, כן הרנשי.
עכשיו שומעים אותך, כן. אותי, כן. שלום לך, אתה שוחחת עם עיתונאי בבגדד שניסה לתאר לך את תמונת המצב העגומה, וגם לא שכח להודות לישראל על התנחומים שישראל שיגרה לעם העיראקי.
נכון, אז בעיראק באמת מה שמעסיק היום את עיראק זה באמת האסון הכבד הזה, למעלה מ-80 בני אדם נספו, ויתכן שיהיו עוד, 110 בני אדם נפגעו באסון הזה בבית החולים אבן אל-חטיב בדרום בגדד. אז פרצה בלילה שבין שבת לראשון שריפה במחלי חמצן, ובאמת קילתה כמעט את כל בית החולים. הצוותים לא הצליחו לחבות את האש, ואפשר לראות באמת, כמו שציינת, שבבגדד עושים סוג של ניקוי אהובות. אתמול ראש הממשלה אל-קזימי, מוסטפא אל-קזימי, פיטר גם את שר הבריאות, גם את מושל מחוז בגדד, גם עוד בכיר במערך הבריאות, העביר אותם לחקירה פלילית, כדי באמת לשדר לעם שיש מישהו שישלם את המחיר על האסון ועל המחדל המאוד כבד הזה. אנחנו, כמו שציינת, באמת רמנו טלפון לעיתונאי שנמצא בבגדד, גם היה בזירה, הוא סיפר לנו גם את מה שעיניו ראו, ובאמת את הקושי לראות את האמרות הלא פשוטים האלה. הנה קטע מהשיחה, כמובן בעילום שם וכמובן בעיוות קול. הנה.
على هذه الجثث طبعا بعض هذه الجثث صعب التعرف عليها البعض من عندهم يعني طلب تحليل دي ان اي حتى يعرف انه هذه الجثه المن عاجت هذه الجثه فبالتالي وضع يعني الوضع مأساوي
كان از زيتوناي شسخختناو امي بغداد ومسפר لنا شكوبي המשפחות של הנספים התקשו לזהות אותם היה צריך לעשות בדיקות די.אן.איי בגלל השריפה, בגלל שכלומר האנשים באמת נשרפו, ואומרנו המצב פשוט טרגי, הבית חולים הזה נהרס, דברים שבאמת קשה לתאר. וכמו שציינת, נזכיר שאתמול באופן לא מובן מאליו, ישראל באמת שגרת תנחומים לעיראק, מדינה שאין לנו יחסים איתה. זה לא קרה בפעם הראשונה, אבל עדיין זה באמת לא דבר שקורה כל יום. בחשבון הטוויטר של משרד החוץ בערבית נאמר שם שמשגרים תנחומים למשפחות הקורבנות, החלמה מהירה לנפגעים. ואנחנו באמת שאלנו את העיתונאי בבגדד כיצד מגיבים לזה, איך מגיבים לזה ברשתות החברתיות. הנה מה שהוא אומר לנו בנושא הזה.
يعني أنا من وجهة نظري أشوفها مبادرة إيجابية وجميلة جدا وتفتح باب للتقارب
כן, אז הוא אומר לנו שזה באמת בעיניי זו יוזמה יפה, יוזמה חיובית שפותחת דלת להתקרבות בין העמים, ואולי גם שמה בצד, דוחקת את מי שעדיין חי בעבר, מי שחי על השנאה, ואפילו יחל שיהיו יחסים בין המדינות. צריך לומר ש יש לא מעט אנשים בעיראק, לפחות גם שאני משוחח איתם, שבאמת היו רוצים לראות איזה שהם יחסים.
זה הולך לפי חלוקה דתית, שיעים נגד וסונים
בעד,
משהו כזה?
זה לא רק, אתה יודע, אנחנו המחיצה הזאת, החלוקה המאוד, אתה יודע, מוחצת הזאת, היא לא בדיוק. כלומר, יש גם, אני חייב להגיד לך, גם שיעים שגם היו רוצים לראות, לא כולם מזוהים, השיעים בעיראק לא מזוהים באופן מוחלט עם השיעים באיראן. נגיד שזה עדיין כמובן לא פשוט בצל הדריסת הרגל האיראנית, וצריך לומר גם עוד משהו, שאנחנו מסתכלים על החוסר תפקוד של הממשלה הזאת בבגדד, שמואשמת בשחיתות, בכך שהיא לא מצליחה לשפר את המצב של האזרחים, לא מצליחה לספק לו שירותים, אז כמובן שגם שמה של איראן משורבב. נכון שלא רק, לא רק היא משורבבת לעניין הזה, אבל בהחלט יש הרבה אנשים שקצת מעשו בהתערבות של איראן, שבעיניהם היא הם כל הבעיות, למרות שיש אנשים אחרים, כמובן שיגידו שארצות הברית או מדינות אחרות, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, עצם זה שיש שיח בנושא הזה, בעצם העובדה שיש אנשים כאלה, כמו עיתונאי ששוחחנו איתו, שאומרים דברים כאלה, גם זה דבר לא מובן מאליו.
שמע, זה הכוח במידה רבה של האינטרנט שמאפשר לתקשורת בין אנשים. אתה יודע, אני נקלטתי אתמול לשיחה בין פקיסטנים לישראלים באמצעות הטוויטר, שיחה קולית, וזה מרתק לשמוע את התקשורת הזאת. אנשים בסופו של דבר, כשאתה שומע את הקול שלהם, אז אנשים הם אנשים, ואנשים פותחים את הלב ורוצים לדבר זה עם זה, וזה תמיד נכון, מעניין ותמיד מרגש.
וכשבאמת, אתה יודע, ישראל שולחת תנחומים, אפילו אם זה לא באיגרת, אתה יודע, שמפורסם בכל כלי התקשורת, אלא בחשבון רשמי בטוויטר, זה עושה לא מעט אפקט. גם אם יש אנשים שסולדים מזה, יש גם הרבה אנשים שמתחברים ואומרים, ישראל, זאת שסיפרו לנו שהיא כל כך נוראית, דווקא היא זאת שממהרת לנחם אותם ולשגר תנחומים.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
השעה הבינלאומית, אנחנו לאפריקה, צ'אד, שבוע לאחר מותו של הנשיא אידריס דבי. מועצת המעבר הצבאית הודיעה כי לא תפתח במסע ומתן עם המורדים. להפך, המועצה קוראת לשכנה ניג'ר לסייע לצ'אד לרדוף אחר המורדים. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
הפרטים באשר למותו של הנשיא אידריס דבי עדיין מורפלים, אבל עמדת הצבא של צ'אד ביחס למורדים איננה מורפלת כלל. אתמול הודיעה מועצת המעבר הצבאית אשר שולטת במדינה כי אין בכוונתה להיכנס לשיחות כלשהן עם המורדים. הצבא ימשיך לרדוף אותם בתוך צ'אד ואולי גם מחוץ לה. זוהי איננה השעה לתיווך או למסע ומתן עם פושעים שמחוץ לחוק. כך הודיע דובר מטעם מועצת המעבר הצבאית. כוחות הביטחון בשיתוף עם חיל האוויר הצליחו לאתר את האויב שהתפזר בקבוצות קטנות ושמנסה כעת להתארגן מחדש על אדמת ניג'ר, כך הוא אמר. הדובר התייחס ישירות אל מנהיג המורדים, מעמד מעדי עלי. הוא אמר כי התביעה הראשית שבטריפולי מחפשת גם היא את האיש, אשר מבוקש כעת באשמת פשעי מלחמה בלוב. הדובר ציין כי נכסיו של האיש הוקפאו בחשד למימון פעולות טרור. יותר מכך, דובר מועצת המעבר הצבאית קרא לשכנה ניג'ר לעזור לעצור את המורדים, כולל מעמד מעדי עלי, האחראי לדבריו, למותם של כמה חיילים מצ'אד ולמותו של הנשיא אידריס דבי. ההודעה הזאת של הצבא הגיעה יום אחד בלבד, לאחר שהמורדים הביאו נכונות להיכנס לשיחות עם השלטון. המורדים לא הכירו במנהיגותו של מעמד אידריס דבי, בנו של הנשיא, אשר התמנה לעמוד בראש מועצת המעבר הצבאית. אבל מצד שני הם גם לא דחו אותה. בקהילה הבינלאומית קיוו שהצבא יסכים לנהל שיחות עם המורדים כדי להרגיע את המצב ולמנוע הסלמה נוספת. בינתיים קשה לראות איך במצב הקיים יוכלו להיערך במדינה בחירות חופשיות והוגנות. המצב הזה מדאיג כמובן גם את האופוזיציה בצ'אד. מותו של הנשיא דבי, העברת הסמכויות למועצה הצבאית, אלו נראים כמו הפיכה צבאית, כך אמר בסוף השבוע אחד ממנהיגי האופוזיציה.
Sur pied d'un organe militaire, cela ressemble à un coup d'état, et ça ne devrait pas être un coup d'état. Et par conséquent, il fallait tout simplement mettre en jeu les mécanismes institutionnels.
זה נראה כמו הפיכה צבאית, אבל אנחנו לא אמורים להיות בהפיכה צבאית. מה שצריך היה זה להפעיל את המנגנונים החוקתיים הקיימים, כלומר את החוקה של צ'אד. החוקה הרי כוללת פתרונות בדיוק למצבים כאלה של נבצרות. כך אמר בכיר האופוזיציה. טיעון שבינתיים כך נראה לא משכנע כלל את מועצת המעבר הצבאית. כאן רינה בסיסט.
אנחנו לטורקמניסטן, שם ציינו אתמול את חג הסוס הלאומי. אתמול גם הכריזו שם על חג לאומי נוסף להולך על ארבע, חג כלב הרועים האסיאתי, הכלב האהוב במיוחד גם על שליט המדינה. שלום לקשב תחום החוץ בן יניב.
כן, שלום אירן.
או שמה אומר, האו שמח לך.
כן, לגמרי, האו שמח, זה מה שאומרים כנראה בטורקמניסטן השבוע, כנראה שגם בכפייה צריך לומר, מדינה אחת מהמסוגרות בעולם, אנחנו לא נוהגים לדבר עליה רבות, ובאמת כשהיא עולה, זה באמת באייטמים ביזרים לחלוטין, שמספק לנו נשיא המדינה ברדי מוחמדו, והנשיא והשליט למעשה של המדינה הזאת מ-2006, אתמול התקיים שם כאמור לראשונה, חג הכלב הטורקמני, הכלב האהוב על השליט ברדי מוחמדו, החג מעלה הנס את כלב הרועים האסיאתי, המכונה גם אלבי. בואו נאזין לקטע משידורי הטלוויזיה הממלכתית של טורקמניסטן אתמול. אנחנו שומעים את הזוכים בתחרויות היופי שנערכו במסגרת אותו חג לאומי חדש של הכלב, סוגים שונים של אותו גזע די ייחודי ויפהפה, גם צריך לומר, של הרועה הטורקמני. השתתפו אתמול בכמה חגיגות, ילדים רקדו על הבמות, זמרים, ריקודי עם, הכל לעילוי אותו כלב אלבי שהנשיא כל כך אוהב, והכל גם למרגלות פסל מצופה זהב שהנשיא חנך עוד לפני 5 חודשים.
פסל של כלב, צריך להגיד, מצופה זהב.
כן, פסל של מצופה זהב,
כלב הזהב.
כלב הזהב, וצריך להגיד, החיבה של הנשיא ברדי מוחמדוב ולחיות היא ממש לא תופעה חדשה. גם הסוס, יש את הסוס הלאומי, אכל תקה, זה שמו, גם כן מאתר את כל הלשכה של הנשיא, רבים מסמלי המדינה עם אותו סוס, יש תחרויות סוסים, רואים את הנשיא הרבה פעמים משתתף בכל מיני אירועים שקשורים לסוסים, עכשיו גם לכלבים, באמת איזשהו אירוע מאוד מאוד ייחודי, וקצת מוזר גם צריך לומר, במדינה שגם הכחישת קורונה, לטענת הרשויות לא היה שמקרה קורונה אחד, באמת משהו ייחודי ומעניין, שווה לנסות ולחפש את התמונות, הן די מריבות.
בן יניב, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לדוקטור זאב לוין.
שלום וברכה.
ממכון טרומן והפורום לחשיבה האזורית, מי שמוביל לו מהטיולים גם לטורקמניסטן. יום הכלב
בעבר,
יום הכלב בטורקמניסטן... תסביר לנו את העניין הזה של יום הכלב. מי צריך את יום הכלב?
טוב, קודם כל רציתי לתקן את הדבר הקודם. לא אכל תקה, אלא אכל תקה, הסוס הלאומי של טורקמניסטן, קרוי על שם השבט המרכזי של הטורקמנים, השבט תקה. לגבי יום הכלב, וגם הכלב הברבר, סוג של רועי הקווקזי, ש... מגדלים בטורקמניסטן, הוא אחד מהזנים המאוד מאוד נפוצים במרכז אסיה, אבל גם במיוחד בטורקמניסטן מתייחסים לגידול שלו בצורה מאוד מאוד רצינית, ולא סתם כלב, זה באמת משהו שגאווה טורקמנית יוצאת אליו, כך גם לגבי הסוס שלהם. הסוסים של מרכז אסיה מוזכרים ביליאדה היוונית כסוסים שמביאים דם, ומרת, כמשהו שהיה קיים במרכז אסיה מאות רבות של שנים אחורה, והטורקמנים, כן, מאוד מאוד מוכרים את המורשת שלהם. אז יש ארצות שמכניסים את הבגט לרשימת היונסקו. ומבחינת הטורקמנים, יש להם את השטיחים הלאומיים ואת הסוסים. ועכשיו גם הכלב קיבל איזשהו יום ייחודי בשנה, אגב, ולא רק לגבי חיות. בטורקמניסטן, לדעתי, זה איזושהי מורשת סובייטית שנשארה עדיין, כמעט לכל דבר בחיים יש איזשהו יום מיוחד, יש את יום עובדי תעשיית הנפט, יש יום של עובדי המכס, כמובן שיש את יום אותו המורה ויום הנשיא, על כך כמובן לא צריך להרחיב.
טוב, אבל לחגוג בני אדם...
הדבר הזה הוא לא משהו שנראה לי חריג כל כך.
כן, אבל אתה יודע, גם כשחוגגים יום מסוים, אז לא מקימים בהכרח פסל זהב סביבו. פה אנחנו רואים באמת איזה סוג של פולחן מוזר, שכולל פסלים וסמלים ותחרויות סביב הכלב הזה. סיפור קצת מוזר למתבונן מהמערב.
לגמרי, אתה יודע, יש לזה אפילו שם. קוראים לזה אוריינטליזם. שאתה לא מכיר משהו, לא מבין משהו, אתה ישר מתייג אותו כמשהו שהוא לא מהעולם הזה. בסדר, נכון?
אוקיי.
לגיטימי. בעיניים הערביות זה יכול להיות נורא והיום, או מוגזם לחלוטין. בעיניים טורקמניות, ואולי גם בעיני תרבות אחרת, סין לא רחוקה משם, וגם שם יש כל מיני מנהגים שאנחנו במערב לא הכי מבינים. מבחינת טורקמניסטן ושיטת המשטר שלה, זה נשמע לגמרי הגיוני לבוא ו... להציג דברים ולהקדיש, ולהפגיש ימי חגיגה לטובת משהו שיש להם בו, על מה להתגאות בו.
אז בוא נדבר באמת אחרים, על, על כן. מה זה משרת, מה זה משרת בצמרת המנהיגותית, מה זה משרת בעם?
זה משרת את הגאווה הלאומית. יש להם כמובן גם היסטוריה עתיקה וחשובה שפחות מוכרת בעולם, אבל יותר קל כנראה למכור כלב, ולא את העובדה שהטורקים בעולם יצאו מטורקמניסטן. במיוחד לאור היחסים שלהם בהווה עם טורקיה, ויותה של טורקמניסטן נחותה, נגיד, כלכלית, לעומת הענק הטורקי, לפחות ב-200 השנים האחרונות. ומבחינה הזאת, זאת אומרת, היחס ל... או יצירת ימים שכאלה, במיוחד אגב, בתקופה שהיא מאוד מאוד קשה, שמעתי את קודמים לדבר על כך, על היעדר קורונה, אז כמובן שנתונים רשמיים לחוד, ומציאות לחוד, והדבר הזה כמובן פגע כלכלית בטורקמניסטן, ופגע גם חברתית, ודווקא עכשיו יצר חגיגות ואיזושהי מסיבות שיכולים לעודד את העם, בכלל לא, לי, לפחות בעיניים שלי, די מובנת. דבר נוסף אולי, שהייתי כן מעלה פה כנקודה, זה שיום הכלב, לפחות השנה, נופל במרכזו של חודש הרמדאן. דבר שלאו דווקא במקומות אחרים בעולם המוסלמי היה מתקבל.
זהו, כי לא בכל, לא בכל מקום בעולם המוסלמי, כן, יש יחס אוהד בהכרח לכלבים, נכון?
נכון, לחלוטין, זה מה שאני אומר. גם מצד אחד, זאת אומרת, היחס לכלב, שוב, זה לא לכל הכלבים, אבל לכלב הספציפי הזה, לזן הספציפי הזה, שהם רואים בו כמשהו שהוא מאוד מאוד ייחודי להם ולמחס שלהם ולתרבות שלהם. אבל גם להיות המוסלמים... וגם להיותם, יצירת החגיגות שהן חילוניות באמצע חודש רמדאן.
דוקטור זאב לוין, מכון טרומן והפורום לחשיבה אזורית על יום הכלב בטורקמניסטן, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ושלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
שלום, שלום ערן.
אנחנו ליפן, שם יש אגב יום הכלב?
יש אבל ימים משונים אחרים, I can tell you.
מה למשל?
יש שם, למעשה לכל דבר יש שם חג, כן? חג למנורות, חג... כמעט כל דבר, וזה מקסים, כי כל שבועיים יש לך איזשהו אירוע שמתכווננים אליו ויוצאים להשיט בנהר, וזה נפלא, תמיד יש למה לצפות.
אנחנו רוצים לדבר על אומנות יפנית, על יאוי קוסאמה, האומנית המפורסמת ביותר בעולם, כן, שמגיעה לישראל ממש בקרוב.
כן, ואנחנו כבר מדינת ישראל באופוריה מהסיפור הזה, את יודע, אתמול אפילו רחבתי בסדרה פה בתל אביב על אופניים, שמעתי שתי גברות מדברות ברקע, כל מדינת ישראל לא מדברת על מי יהיה ראש הממשלה, לא, זה הרבה פחות מעניין כנראה עכשיו, כולם מדברים על התערוכה הזאת שתגיע ארצה, כי האומנית הזאת של הנקודות שאני שידרתי מהתערוכה שלה בטוקיו ובעוד כמה מקומות, היא באמת כוכבת ענקית, אישה שלמעשה משנות ה-70 חיה במין סנטוריום לפגועי נפש ויוצרת שם, והיא היום כוכבת עולמית, אגב, היא אישה צעירה יחסית, היא רק ב-92, ועדיין מציירת.
מה זה לעומת המלכה?
נכון, היא עוד לא עברה אותה. אבל אתה יודע, כולם שואלים אותי, גלי לנו מירי, איך בתקופה כזאת, שהמצב הוא לא פשוט גם במדינת ישראל ובמוסדות התרבות אחרי, כמובן, כל ההפסדים שהיו להם, איך מביאים תערוכה כזאת לכאן? יהיו כאן 200 יצירות, 4 חדרי מראות של הילדים שלך, אגב, השתגעו מזה, זה נפלא למבוגרים ולילדים. בעיניי, אגב, היא לא אומנית כל כך דגולה כמו שהיא פן, הצבעוניות, זה פשוט מהפנט. אז איך זה פה? הודות שוב לידידינו מגרמניה, ואתם דיברתם על גרמניה, כן, אנטוניה שיושבת בגרמניה, בוודאי יודעת, במצב בברלין נוראי, ולמעשה, ממש בימים אלה, ב-23 באפריל הייתה צריכה להתפתח רטרוספקטיבה ענקית של קוסאמה, שאחר כך, בעזרת ידידינו הגרמנים, ודוקטור סוזן לנדאו, שגם עצרה בגרמניה תערוכה של מוזיאון תל אביב, זה יגיע לכאן, אבל הטרגדיה היא ש... למעשה התערוכה יום אחרי שהיא נפתחה, היא נסגרה בגלל המצב הקשה. אגב, אני מקווה שהתערוכה תיפתח, אחרת היא לא תגיע אלינו, אתה יודע. אישה מוצגת עד אוגוסט, ואצלנו היא צפויה בנובמבר. התערוכה בברלין למעשה צריכה להיפתח במקום שנקרא מרטין גרופיוס באו, שגם משם אני כבר סידרתי כמה וכמה פעמים. זה למעשה מוזיאון או מקום מוזיאלי, שהוא היכן שעברה החומה, והשנה זה מציינים תערוכה כל כך חשובה דווקא של האומנית הזאת שמדברת על תקווה ועל אהבה בעולם, במקום שבאוגוסט אנחנו נציין 60 שנה לבניית החומה, אנחנו עוד נדבר על זה. המוזיאון למעשה, החומה עברה ממש דרכו והיו צריכים לסגור את דלתותיו, למרבה המזל היטלר לא הרס את המוזיאון, זאת אומרת המזרח לא החליטו לחסל את המוזיאון הזה שהוא היה תמיד קצת שנוי במחלוקת, ופשוט הזיזו את הדלת שלו והוא נפתח ממקום אחר כל השנים שהייתה שם חומה, והמקום הזה מצפה לפתוח את התערוכה, שכאמור אחר כך ידידינו הגרמנים והאוצרות תהיה משותפת גם למנהלת של המוזיאון הזה, שלפני שש שנים, ב-2015, כשצוינו 50 שנות יחסים עם גרמניה, מוזיאון תל אביב בעצם הציג שם את היצירות שלו, ועכשיו הם שולחים אלינו את יאיוי קוסאמה האומנית המופלאה הזאת. אז חשוב שיש ידידים, וצריך לזכור למרות ההיסטוריה עם גרמניה, שהם עדיין ידידים טובים שלנו גם בתחום התרבות, אז יש למה לצפות בנובמבר כאמור.
מטוקיו באהבה דרך ברלין, מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך, ערן.
אנחנו מכאן ללילה של האוסקר, לילה מוזר מאוד שעבר על הוליווד, שהתעקשה לקיים את חגיגות הפרסים שלה בשנה שאין כל כך מה לחגוג בה. אנחנו ננסה לעשות סדר בטקס פרסי האוסקר ה-93, שנראה לפעמים מבולגן. איתך יגאל רביד בהוליווד, שלום יגאל.
שלום איראן.
נתחיל עם המנצחים הגדולים, כפי שחזית אתמול, ארץ הנוודים, ארץ נוודים.
כן, נומדלנד, נומדלנד, יש פה איזשהו משחק מילים, אתם לא מכירים את הסרט, הוא לא הגיע לארץ, גם לא בסטרימינג, אבל הוא יגיע. גם שזו אחת היצירות הקולנועניות החשובות, וכמובן מסר פוליטי, כל הערב הזה, כל הלילה, מסרים פוליטיים, חברתיים. אני רוצה להגיד משהו בגלל שלא מכירים את הסרט, ואנחנו גם נשמע תכף את הזוכות. זה סרט שמדבר על כל אותם אמריקאים שנזנחו בשולי הדרך. אלו אנשים שאתה רואה אותם, קוראים להם חסרי בית, קוראים להם נוודים, הם פעם באוהלים על המדרכות כאן בהוליווד, הם פעם במכוניות ישנות מקרטעות, וגם הם חשופים לסכנות. אלו אנשים שאיבדו את הפרנסה, אנשים של אמצע אמריקה. פרנסיס מקדורמנד, שזוכה תכף תשמע באוסקר, על המשחק הנהדר שלה, וגם הסינית הראשונה, למרות שהיא מבטא אמריקאי, וקוראים לה קלאו ג'ו, הם ביחד מביאות את הסיפור של אותה קבוצת אוכלוסייה, שחושפת עצמה לסכנות, ולכן בסוף גם, אחת הסכנות זה חיות בר כמו זאבים, תשמע את הבמאית, מובילה לשחקנית, הנה.
We want to show our deepest gratitude to the nomadic community, all the people we met on the road. Thank you for teaching us the power of resilience and hope, and for reminding us what true kindness looks like. And now I give you Fern.
No, I'm not. I'm Fran. Please watch our movie on the largest screen possible, and one day, very, very soon, take everyone you know into a theater, shoulder to shoulder, in that dark space, and watch every film that's represented here tonight. We give this one to our wolf.
הבנת, איראן? זהו הזאב, זו הסכנה, וזו פרנסיס מקדורמנד, שאומרת, תעשו טובה, תעזבו את הטלפונים ואת המסכים הקטנים, ברגע שאפשר יהיה, אנא, לכו תראו את כל הסרטים הנהדרים האלו במסך גדול ככל האפשר. אלו יצירות אומנות שצריך מסך גדול כדי לראות אותם. וזה בעצם המסר של השנה הזאת וכל הטקס הזה שניסו לקיים אותו למרות הכל. הוא נראה כמו איזה מסעדה עם שולחנות חמודים, עם אנשים שמתחלפים, ובכל זאת זה הזמן למסרים.
לא יודע מה איתך, לי זה הזכיר את מועדון התיאטרון, כל הסיפור הזה היה בתחנת רכבת.
כן, תחנת רכבת, ה-Union Station בלוס אנג'לס, גם בעוד כמה לוקיישנס כאן בעיר. אני חייב להגיד לך ברמה האישית, אני כבר, אתה יודע, אני פעם שנייה כאן בלוס אנג'לס, בא והולך פה 30 שנה, וזה נורא מוזר מכיוון שבלילה כזה תמיד הסרטים מובילים לתקסים, שמובילים למסיבות ולחגיגות ומסעדת ספגו וכל האירועים של לפני ואחרי השטיחים האדומים והירוקים והברודים, ושום דבר מזה לא קורה כאן בגלל הקורונה, וכבר יש טענות על כך שסיכנו את המשלחות ואת הכוכבים ואת הנציגים ואת הזוכים ואת המועמדים בזה שהם לא חבשו מסכות, למרות שאף אחד לא הודיע על סיום הקורונה. אבל אם אנחנו מדברים על מסרים, איראן, בוא נשמע הודעה ששולח או מועיל בטובו לשלוח בביתו בווילס, האחד והיחיד אנטוני הופקינס, שמפתיע את כולם והופך להיות זוכה האוסקר המבוגר ביותר בהיסטוריה. דיברנו על גילנות בעולם השעשועים, נכון? דיברנו על אייג'ינג, זה נקרא כאן. הוא זה שהפך את הקערה על פיה, הוא זוכה שוב באוסקר, גם מקדורמנד, אוסקר שלישי, וזה מה שהוא אומר.
Good morning. Here I am in my homeland in Wales.
And at 83 years of age, I did not expect to get this award. I really didn't. And very grateful to the Academy, and thank you. And I want to pay tribute to Chadwick Boseman, who's taken from us far too early. And again, thank you all very much. I really did not expect this.
מפחיד להקשיב. אתה יודע, תמיד שאני שומע אותו, אני מחכה לקטע שמסיים את הסרט שתיקת הכבשים.
חני בלקטר.
I'm having a friend for dinner. אתה זוכר, זה משפט הסיום.
כן.
האיש הכי קול בעולם, אין שום ספק, ושחקן גדול בסרט על גם נקודה מאוד מאוד עצובה, נקודה שחלקנו גם חווינו אותה בצורה כזו או אחרת, כש... אנשים מבוגרים סביבנו הלכו ודאחו לדימנציה ולאלצהיימר, הוא מגלם את התפקיד הזה בסרט האב, בצורה באמת יוצאת מהכלל. למי שתהיה הזדמנות, אני ממליץ בכל לב לצפות באנטוני הופקינס, אולי יצירה משמעותית האחרונה שלו, אין לדעת. לפני שנגיע לקוריאנית, ראינו כאן את הדיברסיטי, זו המילה שמנסים לדבר עליה. למשל, אתן לך דוגמה אחרת, בפרס סרט התעודה, מי שמנוע על נטפליקס, בטח זכה להתקל בסרט הזה, מורתי התמנונית, צריך להגיד בעברית, התמנונית אולי, זה סרט שבא לדבר על הגנת הסביבה, גם במעמקים שהולכים ונכחדים, אותם יצורים, אותם חיות, וגם... עוד פעם, אלומת אור על אחת החיות האינטליגנטיות והמדליקות בטבע, גם אם היא שוכנת מעמקים, ולפעמים לצערנו על שולחנות ועל צלחות, וזו התמנונית שלו. היא זוכה בפרס הסרט התעודה. יש לנו גם שחקני משנה שזכו בפרסי האוסקר, שחקן שחור, ובפעם הראשונה גם שחקנית קוריאנית, נגיד גם שבמאית סינית בפעם הראשונה זוכה באוסקר.
כן, צריך להגיד שהסינים לא כל כך מתלהבים מהעניין הזה, לא שידרו שם בשידור ישיר את טקס פרסי האוסקר, היא נחשבת...
זה כשאנחנו קוראים למאבק הפוליטי שלהם מול ארצות הברית, פוליטי ותרבותי מול ארצות הברית, שהתחיל כבר בימי טראמפ. אגב, אני מזכיר לך, דונלד טראמפ, הרי מה הוא אמר? הסרט הזה כאן, האירוע הזה הלילה, מסיים שנה של קורונה, שאולי תיגמר ונקווה שכן, אבל גם ארבע שנים של טראמפ, שתקף את כל עולם התקשורת, שזה קודם כל החדשות, הפייק ניוז, אבל גם עולם הקולנוע של הוליווד איראן, הרי הוא תמיד טען שהוליווד מנותקת מהחיים האמיתיים.
או במילים אחרות, זה היה טקס עצוב קצת, אבל עם סוג של הנחת רווחה.
כן, כי בסופו של דבר נתנו פה ביטוי לאותה שונות, לאותו גיוון, והנה, אותה מדליקה, אותה שחקנית מדליקה שקוראים לה יו יונג ג'ונג, היא מדברת בסרט שנקרא מינארי על מהגרים קוריאנים בארצות הברית, אתה רואה אותם גם הרבה בקוריאה טאון, בלוס אנג'לס, בכל מיני מקומות באמריקה, הנה הדברים שהיא אומרת.
It's about time. The sharing different story is, I think it's very nice to understand each other. And we should embrace each other, because without knowing or categorize, people are categorized like black, white, yellow, brown, something like that.
כן, היא אומרת לא embrace ו-embarrass, כן, קצת קשה כששפת האם שלך היא קוריאנית, אבל גם הגברת בת 73, היא מאוד מאוד יסיחה. משהו על הנקודה הישראלית, ערן?
כן, כן, יש לנו דקה, בואו ספר לנו באמת על הנקודה הישראלית.
אמנם הסרט עין לבנה, הסרט הישראלי הקצר, היה מועמד ולא זכה, אבל מצד שני, אני אמרתי לך כבר אתמול, החשש הגדול היה מהסרט הפלסטיני שהתחרה מולו, סרט שנקרא מתנה, סרט לא קל לצפייה לעין ישראלית, על מה שקורה בשטחים, במחסומים, בין ישראל להגדה המערבית, לשטחי הרשות הפלסטינית. זה הגיע להוליווד, ראינו את זה במקומות אחרים כבר, זה הגיע
להוליווד. האקדמיה העדיפה לא להיכנס לסיפור הזה, הישראלי-פלסטיני, לפחות לא השנה. בואו נסיים עם כמה צלילים.
כן, נגיד רק שזכה סרט שעוסק ביחסי שוטרים לבנים ואזרחים שחורים, גם נקודה מאוד קשה שראינו השנה. והסרט הזוכה, צר לי לאכזב אותך איראן, אני יודע שרצית ששיר אחר יזכה, השמעת אותו אתמול. הסרט, השיר הנושא מתוך הסרט על האירוויזיון, שאגב יוקרן כאן ויהיו אירועים מיוחדים, ואתה מוזמן למסיבת האירוויזיון שלנו כאן בהוליווד, ב-22 במאי, השיר שזכה, ומתוך הסרט יהודה איש קריות השחור, שיר מאוד מיוחד, שונה, יפה, מדליק, עם ביצוע אחר לגמרי, עם מסרים אחרים, עוד פעם,
איגל רביד,
הצבע החברתי.
בלוס אנג'לס, תודה רבה לך.
כיף, לילה טוב.
ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, הטכנאים קרן בר ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, להתראות. תודה.